עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. עץ חיים, ביטוי שחוזר על עצמו, שהתורה היא עץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר. צריך להבין מה העניין הזה של העץ, עץ חיים. מה פירוש למחזיקים בה, ומה היחס לתומכיה, מאושר. רש"י אומר לנו, למחזיקים בה, לא אוחזים בה כמו וישלח ידו ויחזק בו. זה מעניין, מה רש"י מוסיף לנו. לא אוחזים בה, טוב, זה כתוב, מחזיקים בה, אוחזים בה, זה בעצם אותה משמעות, כמו וישלח ידו ויחזק בו. אלא רש"י בפשטות בא ואומר לנו שיש פה משמעות של תפיסה בכוח.
הוא גם השפעה על מה שאתה תופס אותו, בניגוד לפשט הפסוק.
למחזיקים בה, למה בניגוד לפשט הפסוק?
לא, הוא אומר לך חמש מה. אפשר
להגיד בפסט
פשוט ואני
נאחז בה. כן, זאת אומרת, יש פה מעין ממש פעולה אקטיבית שהאדם פועל. זה לא כמו מישהו שצולל ומחזיק, אלא הוא מחזיק. ממש. תופס, יש פה מעין תפיסה, שהאדם תופס את התורה. לגבי, מדובר פה בשמות, לגבי המתה. יש לך ידו ויחזק בו, לגבי משה, שתופס את המתה. זה העניין, שהוא מחזיק. ותומכי המאושר, המתקרבים לה, וכן כל לשון תמיכה, שבספר זה הוא אוחז בה. אז ראשית כדרכו, תמיד את שני חלקי הפסוק במשלי, מסביר באותה משמעות, שלהחזיק ולתמוך, זה אותה משמעות. שניהם זה יסוד של תפיסה, של אחיזה. בהיבט של...
נכון, הם מתחזים.
זאת אומרת, תומכיה? על מה אתה מדבר? כן, למרות שרש"י בהמשך אומר, המתקרבים לה, וכן כל לשון תמיכה בספר זה, בספר זה הוא אוחז בה. הוא חוזר ממש לאותה הגדרה.
שתי סוגים של אחיזות, יש לנו כבר ישלח בו ויחזק בו,
שרק מתקרב, אתה אומר.
הוא נוגע מבחוץ.
כן. אפשר לומר, למרות שהוא חוזר, בהסבר שלו הוא חוזר ממש לאותו שורש. יכול להיות שאתה צודק, אבל גם רש"י באופן די שיטתי רואים שההקבלה היא הקבלה מאוד מאוד חד כיוונית בכל פסוק ופסוק. הרי במשלי זה בנוי הרבה מאוד שיש שני חלקים לפסוק. עוד מעט נראה שהמלבים, דוגמה, באופן עקבי, הוא מראה דווקא את החילוק בין שני חלקי הפסוק. זאת אומרת, זה הבדל עקרוני בתפיסה של הפסוקים. המצודות אומר, למחזיקים בה, לאוחזים בה היא להם לעץ חיים. כי בעבורה ישיג החיים. ותומכיה, התומך אותה, בגדרים וסייגים הוא משובח. זאת אומרת, יש פה שני מישורים. המישור הראשון, אז קודם כל, מה פירוש עץ חיים? עץ חיים זה למי שמחזיק בתורה. זה העץ חיים. טוב, אנחנו כבר מבינים שזה השכר מעין אותו מהלך שראינו, שהתורה, כל אותם טובות שהתורה באה ומשפעת על האדם, חלק מאותם טובות זה עץ חיים. דרכי הדרכי נועם, טבעותי השלום, עץ חיים. זה חלק מההשפעה שהתורה משפעת על מי שאוחז בה. למחזיקים בה, מה פירוש? לאוחזים בה היא להם עץ חיים. מי שאוחז בתורה, כי בעבורה ישיג החיים. זה משמעות ההחזקה. וזה גם בעצם סיבה להחזקה אולי לפי המצודות. תדע לך, אתה רוצה חיים? אז תרדוף, זה לא רק בסדר, אני מקיים את התורה, אלא תוכז. אולי כמו שאומר רש"י, וישלח ידו איזשהו מציאות כזאת של רדיפה, של עשייה אקטיבית, כי זה החיים. כשאדם מבין שדבר מסוים זה חייב, אז כמו אם חלילה וחס אדם מדרדר ומגיע למצב שהוא עלול ליפול, אז בשביל להיאחז בחיים מה הוא עושה? הוא נתפס בכל דבר שהוא רק יכול להתאפס. הוא נאחז. האחיזה הזאת זה מציאות של הצלה, זה החיים. זה עץ חיים היא, למה חזיקים בה? ישר תתפסו, תחזיקו, זה החיים שלכם. חומר המצודות. ותומכיה, תומך אותה בגדרים וסייגים ומשובח. תומכיה מאושר, זה מעניין, לא כתוב ותומכיה משובח. למה כתוב? ותומכיה מאושר. לכאורה, מה הגבלה במצודות? הייתי מצפה שיהיה כתוב, ותומכיה מעולה, משובח, אשריו. טוב, זה לא לשון של שלמה המלך, אבל ודאי שלמה היה יכול למצוא לנו איזו מילה טובה בשביל העניין הזה של מאושר. מה? טוב, מאושר, מלשון לתת לו שכוח כזה, מאושר. נתן לו אישור, מה שנקרא, אבל זה לא כל כך עניין של אישור, זה יותר עניין של שבח. אלא אם אנחנו מבינים את ההגבלה שמחזיקים בה, אז מי שגם עושה סייגים וגדרים, אז זה כבר עוד רמה של החזקה. אז זה עץ חיים. אבל מי שתומך פירושו של דבר, שהוא עושה גם סייגים, שהוא עושה גם גדרים, שהוא עוד יותר נאחז בתורה, עוד יותר נשמר לא לאבד את התורה, אז כמו שאמרנו, לגבי מחזיקים זה נותן עץ חיים. אם אתה לא רק מחזיק, אתה גם תומך, אתה גם נזהר עוד יותר, אז פה אתה תקבל שכר עוד יותר גדול. זה לא רק שיש לך עץ חיים, אלא זה ממש עושר. עוד מדרגה נוספת בקבלה שאדם מקבל, כך אפשר להסביר את המצודות.
תתרגם, מתרגם כתוביון, וגם כן מראה שזה לא מלשון עושר, אלא מלשון אשראי.
למה תוביון זה לא לשון טוב, שיהיה לו טוב? מאושר פרושות דבר שיהיה לו טוב, לא?
אני מבין שהוא טוב. אלה אליהם די מתעסקים בה, תוביון, הם טובים.
כן, אפשר להפרש את זה עוד משמעות שבאמת הם טובים, שמתייחס לאדם, או שטוב להם. אפשר להבין זה בשני המישורים. אתה צודק שאם אנחנו נסביר את זה במשמעות של תוביון, צריך לראות קצת יותר את התרגום הערמי, מה באמת המשמעות של תוביון, אם זה בעצם מתייחס לאדם. ותומכי המאושר, שהאם טוב לו, או שהוא טוב. צריך להבין מה בדיוק המשמעות. אבל בהחלט זה דבר שצריך לעיין בו. אבן עזרא מכניס אותנו קצת לעניין של העץ חיים. מה המשמעות הביטוי הזה של עץ חיים? ואומר, עץ כעץ חיים שהאוכל מפריו יחיה שנים רבות. מה הכוונה? יש פה מפירוש למה זה עץ חיים? למה השוויה דווקא לעץ חיים? מחזיר אותנו אבן עזרא לאיפה? למקור. למקור. לאותו עץ החיים שהיה בזמן גן עדן, שלכאורה מצדה טוב הרע אסור לאכול, ועץ חיים, אם הוא יאכל ממנו, רחלו וחי לעולם. לכן זה אחד הסיבות לגירוש לכאורה מגן עדן, שכבר לא שייך מציאות כזאת. והתיקון לכאורה, המציאות הנצחית שניתן לקבל, היא על ידי מה? על ידי התורה. זאת אומרת, בהיבט של התורה, החזקה בתורה, בעוצמה, זה מחזיר אותנו לאיפה? לתיקון חטא האדם הראשון. שאדם שנאחז בתורה בעצם, הוא מתחבר לנקודת החיים, לאותה נקודה שהפסדנו. כן.
החטא בעץ החיים.
כן, אבל החיסרון, בעצם העונש היה, אחד העונשים שהיה מהו, בעקבות החטא, מיטה. עכשיו, אז יש לומדים תורה, יש פה תיקון, יש פה מציאות של תיקון החטא, ותוצאה מזה גם מקבלים שכר, נכון? לא בהיבט שהם חטאו בעץ החיים, חטאו בעץ הדעת טוב ורע, על זה נאמר.
אם הבעיה הייתה שהם התקדמו בדעת, הטיפול יכול להיות בגפוך, לזרוק את השכל.
טוב, אז זה כבר הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שהבעיה היא לא שהם התקדמו בדעת. הבעיה היא שהם לא שמעו לציווי. החטא, אומר הרמב״ם, לא יכול להיות שבעצם אדם עושה חטא ומקבל שכר. אם הם לפני זה היו שותים במורה נבוכים, כותב הרמב״ם, אם בהתחלה האדם היה שותה, ואחרי שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע הוא נהיה חכם, אז עם כל העונשים האחרים, סוף כל סוף, הרוויח משהו מאוד משמעותי. זה לא מסתבר לבוא ולהגיד שאדם חוטא ויוצא נזכר. זה שאלת הרמב״ם. אז הרמב״ם הזה מתרץ שההבדל בין קודם חטא האדם הראשון לאחר חטא האדם הראשון, שקודם חטא האדם הראשון, האדם חי ברמה של הכרה של אמת ושקר. הכרה מוחלטת, הוא ידע מה נכון.
אבל לא טוב ורע.
יש לו צריך לטוב ורע. אם אדם באמת חי במציאות מוחלטת של אמת ושקר, הוא יודע תמיד מה נכון, אז לא צריך טוב ורע.
זה מציאות של חיים.
זה מציאות של חיים שלמים. כן? של חיים שלמים. אבל כאשר האדם חטא, אז הוא יורד ממציאות של אמת ושקר, ממציאות של טוב ורע. טוב ורע זה מציאות יחסית. מה שטוב לאחד רע לשני. לכן האדם כבר לא בדיוק יודע מה צריך לעשות. מתי באמת אפשר להגיע עוד פעם למציאות של אמת ושקר? תורת אמת. התורה היא הביטוי של האמת, האמת המוחלטת. וגם כן איזשהו ביטוי לאמת בתור תיקון מוחלט של חטא האדם הראשון במשמעות של תורה. שזה מחזיר אותנו לאותה רמה, לא של מבוכה, של חוסר ידיעה, אלא לרמה של אמת ושקר. כך אפשר לבוא ולהסביר את המשמעות של, גם כן, חלק מתיקון חטא האדם הראשון. אני לא התלבטתי להיכנס עד הנקודה הזאת, אבל עדיין אפשר לומר כך. ותומכיה, שלא יעזבוה כאשר אמר כי החוכמה תחיה האדם שהוא עולם קטן. האדם עולם קטן, זה ביטוי גם כן מפורסם מאוד. שכותב אותו אבן עזרא. כמו שאמרנו, אבן עזרא בא ומחזיר אותנו על ידי לימוד תורה לתיקון המציאות כולה. עץ חיימי, פירושו של דבר, עץ החיים של גן עדן. ותומכיה לא לעזוב. כי אין קיום לעולם בלי תורה, והאדם הוא עולם קטן. כמו שכאשר יש חיסרון בציווי השם, אז יש ירידה לעולם, כך כאשר האדם לא מחזיק בתורה ועוזב את התורה באיזושהי מידה, התוצאה היא שיש עירור של כל עולמו של האדם. והתוצאה היא מה? מיטה. כמו שנגזרה מיטה על העולם, כך חלילה יש מיטה לאדם. וההאחזות בתורה והתמיכה להתמך בתורה, זה כי התורה היא קיומו של האדם כשם שקיימו של העולם. כמו שאנחנו באים ואומרים, שאמר הקדוש ברוך הוא, אם מקבלים אתם את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם, שאין קיום כבר עוד לפני זה נאמר, מתנה לשמיים וארץ, שמקבלו את התורה מוטב, ואם לא, שם תהיה קבורתם. זאת אומרת, אין קיום לעולם בלי תורה. וגם האדם, שהוא עולם קטן, אדם עולם קטן, מושג שמטביע אבן עזרא, פירושו של דבר שהוא לא יכול בלי תורה. אם האדם מסיר את התורה, התוצאה היא נפילה, ירידה, איומה ונוראה. בואו נראה את המלבים, שהוא באמת מסביר לנו את שני הצדדים של מחזיקים ותומכים. והוא אומר דבר מעניין. קצת, יש פה נקודת חידוש במלבים, גם מבחינת ההתבוננות, אני מנסה רגע אחד להתבונן בו. עץ חיימי למחזיקים בה, יש צדיק ויש כובש. הצדיק הוא מי שטבע ליבו נוטה אל החוכמה, ואין יצרו מסיתו לעבור על חוקיה. והכובש הוא מי שטבעו נוטה לרע, רק הוא כובש את יצרו, על פי זה הוא אומר שהיא עץ חיים למחזיקים בה. זאת אומרת, אומר המלבים, יש שני סוגי נפשות, שני סוגי אנשים. יש אדם שהוא צדיק. מה זאת אומרת שהוא צדיק? הוא בקלות יכול לקיים תורה ומצוות, להיות מחובר לתורה. אנחנו מכירים גם מי שעוסק עם בני נוער, עם אנשים, יודע שיש אנשים שהם בטבעם צדיקים. הנטייה שלהם היא תמיד לדברים שבקדושה, אל ענייני תורה, אל קיום תורה ומצוות. פיתויי העולם הזה לא כל כך נוגעים עליהם. זה סוג אחד של אדם, שקורא לו המלבים צדיק. ויש סוג אחר של אנשים, שאותם נגדיר בשם כובש. מה זה אותם אנשים שהם כובשים? הוא הנטייה שלהם, כל מרין בישין שבעולם, מעניינים אותם, הם, כל מה שרק מוציא אותם מתוך הדרך הסלולה, קורץ להם, רוצים ללכת אליו. יש גם דרך האמצע בין אנשים, יש אנשים נטיות גם מעורבות, אבל באופן קיצוני, יש אנשים נטייה כזאת להרע. לסתות אל הכיוון של הרע. רק הוא כובש את יצרו. זה הכובש. הכובש זה מי שיש לו את הנטיות האלה וכובש את יצרו. וזה עץ חיים היא למחזיקים בה. דהיינו, לכובש. העץ חיים היא למחזיקים בה, זה אמירה למי שיש לו כל הזמן התמודדות. כל הזמן הפיתויים של העולם מפתים אותו. שהוא המחזיק בה בעל כורחה. אפשר להגיד בעל כורחו, אולי זה יותר מדויק. הוא מחזיק בעל כורחה, לכאורה התורה רוצה לברוח ממנו, והוא תופס את התורה. כאילו החוכמה תרצה להיפרד ממנו, כי טבעו מתנגד לה, רק הוא מחזיק בה בכל עוז, ואינו מניחה לצאת, כי הוא כובש את יצרו. הוא לא מאפשר לה. למרות שקשה לו, למרות שיש לה התמודדות קשה מאוד, הוא נאחז בתורה, מחזיק בה. אז מה זה בתומכי המושע? היינו מישהו בטבע, ליבו, בלתי מתנגד אל החוכמה. שזה אין צריך להחזיק בה בעל כוחה, רק לתמוך אותה. אדם שהוא צדיק כזה, וכל הזמן שום דבר לא מפתה אותו, אז הוא לומד תורה, מקיים מצוות, שום דבר לא מפריע לו. אז לכאורה הוא צריך להחזיק בכוח, כמו שראינו גם בראשי ובאבן עזרא, הוא צריך להחזיק כל כך בכוח? לא, הוא לא צריך להחזיק כל כך בכוח. כי הרי היא לא בורחת ממנו. היא כל הזמן נשארת איתו. הוא מורשע. טוב, מה החידוש? זאת אומרת, יש לנו שני אנשים, עץ חיים למחזיקים בה, זה אותם אנשים שהם כובשים, ותומכי המאושר זה לאותם צדיקים, אז מה ההבדל בין עץ חיים לבין מאושר? מה המשמעות של הדברים ששניהם זה מתן שכרם של האדם? ואמר בכל אחד ריבותה, כי זאת שהכובש הוא מאושר באושר הנפש, אין צריך להודיענו. שזאת ידענו מעצמנו, שלפי גודל צערו לכבוש את היצר, יגדל אושרו ושכרו. זה חידוש עצום. על פניו הייתי אומר הפוך. זה שהצדיק מאושר. טוב, זה אנחנו מבינים. הרי הוא זה נטיית נפשו. זה בא לו בקלות. טוב לו. אז זה שהצדיק מאושר, הייתי אומר, זה מצוין. החידוש שגם הכובש, הוא גם כן במעשה מאושר. אבל אומר בדיוק הפוך. ואמר בכל רביבות הכיזות שהכובש הוא מאושר באושר הנפש, אין צריך להודיענו. שזאת ידענו מעצמנו שלפי גודל צערו לכבוש את היצר יגדל אושרו וזכרו. אז זכרו אני מבין. זה באמת היה ברור לי. אבל מה העניין של אושרו?
סיפור.
אז זה באמת, דבר שקשה לאנשים להבין. אבל זה יסוד חשוב. שהמושג של קשה והמושג של קל, הם לא מקבילים למושג של טוב ולמושג של רע. זאת אומרת, בנוהג שבעולם, בנקודת מבט אנושית, נקודת המוצא היא שמי שקל לו, טוב לו. ומי שקשה לו, רע לו. אבל בעצם, זה בדיוק הפוך. באמת, זה בדיוק הפוך. באמת, מי שקשה לו, זה ברור לחלוטין שהוא מקבל שכר. זה ברור לחלוטין שההתמודדות שלו נותנת לו סיפוק, נותנת לו תחושה של הצלחה. ודווקא מי שבא לו בקלות, הרבה פעמים זה יוצר חיסרון. האמת היא שזה יסוד שהוא גם יסוד של בריאת העולם. שהרי אחד השאלות ששואל הרמח"ל, גם בדרך השם, גם בדעת תבונות, למה השם ברא את העולם באופן כזה, שיהיה לנו כל כך הרבה קשיים, כל כך הרבה התמודדויות. ואמר, כותב הרמח"ל, שאם אדם לא פועל על ידי קשיים והתמודדויות, אין לו גם סיפוק אמיתי. סיפוק אמיתי זה רק על ידי עמל של האדם. אם האדם לא עמל, אין לו סיפוק אמיתי. למה הדבר דומה? אם אדם בא ומודיעים לו שיש מבחן. מאוד חשוב מחר. ויש שני אנשים. אחד קיבל את כל התשובות מראש, והשני ישב כל הלילה. ולמד בהתמדה גדולה, והתכונן לקראת המבחן. שניהם מגיעים למבחן, והתוצאה של שניהם 100. אותו אדם שראה את התשובות מראש. לא בטוח ששמחתו תהיה שמחה גדולה, כי הרי באמת חוכמה גדולה לראות את התשובות מראש ולקבל 100. לא אומר, יש כאלה שעמלים לקבל את התשובות מראש, אבל זה כבר גלגול מבחינות אחרות. אבל באופן עקרוני, אם אדם באמת קיבל את התשובות מראש, הוא לא מקבל סיפוק. אין לו סיפוק מכך. אבל אותו אדם שטרח וקיבל 100, את שאגת השמחה אני שומע עד פה, כל כך מבסוט שברוך השם הצליח במבחן, למרות הקושי ולמרות ההתמודדות. זאת אומרת, שאדם מתמודד, זה מובן מאליו, זה מובן לכולנו. היצרה שאני אומר לו, תנוחו, אל תעשו שום דבר, שלא לכם קשה מדי. אבל מצד האמת זה עצת היצר. דווקא אדם שהוא אדם לעמל יולד. עמל פיו, שהאימה זה אותו עמל. אבל אדם עניינו באמת להתאמץ ולהצליח. וזה שאדם מתאמץ ומתמודד וכובש, מקבל שכר, אומר המלבים, ועכשיו באמת הדברים פשוטים. זה דבר מובן מאליו, זה לא חידוש קדום. כי לפום צער האגרה, לפום צער האגרה, זה לא רק כלפי שמעיה, שוודאי זה נכון, אלא גם באופן אמיתי. אדם שמצטער על דבר, אז יש לו שכר יותר גדול. רק שהיינו מדמים, שמלחמה הפנימית הזאת, שלוחם עם יצרו לחובשו מקצרת את חיה. אני אומרים, טוב, בסדר, טוב. זה שיש לו שכר גדול זה יפה מאוד. אבל יכול להיות שסוף כל סוף הוא סווה קרבות. הוא כבר מותש. אין לו כבר כוח וזה מקצר את ימיו. על זה אומר שאילו עץ חיים, שמערכת חייו כאילו אכל מעץ החיים שחי לעולם. למרות שהוא מתאמץ ועמל, זה שיש לו סיפוק זה ברור לנו. אבל זה שהוא מאריך ימים, זה לא היה מובן מאליו, וזה מה שבא הפסוק לבוא ולומר לנו, עץ חיים היא למחזיקים בה, מי זה אותם מחזיקים? אותם אנשים כובשים שמתאמצים, שקשה להם, ואף על פי כן הם מחזיקים בתורה. ואצל התומך, ומי שהחוכמה תשכון אצלו בטבע, ואין לו מלחמה פנימית, היה עולה על דעתנו שאין לו שכר כל כך. למה אין לו שכר כל כך? כי סוף כל סוף הוא לא מתאמץ כל כך. אז גם אין לו סיפוק, כי הדברים הם יותר קלים לו. וגם הוא אין לו שכר, כי הרי לפום צער האגרה, הוא לא יתאמץ כל כך הרבה. הודיענו שגם תומכי המאושר. זאת אומרת, אותו אדם, אותו צדיק, שהתורה הוא לא צריך לרדוף אחריה, והיא תבועה בהנהגתו ולימודו, היה ברור לנו לחלוטין שהוא ערך ימים. בסדר? הכל על מי מנוחות, הכל בשלווה, זה לא חידוש. לא צריך להגיד עץ חיים לתומכיה, כי זה מובן מאליו. החידוש של תומכיה, שהוא מאושר, שהוא מקבל שכר, יכול אם הכל בא לו בקלות, מה השכר? למה מגיע לו שכר? אלא, וזה באמת שאלה, שצריך לשאול אולי על המלבים, למה בכל זאת הוא מקבל שכר, אם הוא באמת לא מתאמץ? למה הוא מאושר? אלא, כשאדם עושה את מה שהוא צריך לעשות, אז הוא מאושר. התורה, יש לה יכולת להשפיע, השפעה כזאת שהיא השפעה אולי באמת מעבר לטבע, כי בטבע באמת מגיע שכר למי? למי שמתאמץ דווקא. אבל יש כוח, השפעה מיוחד, אפילו לצדיקים יש להם שכר. אתם רואים מה זה? איזה חידוש. גם לצדיקים יש שכר. ברוך השם, תורכי המאושר. ומה שאמרנו, הצחיים מן המחזיקים בה, זה לאותו כובש, שהוא מתמודד. אז ברור לנו לחלוטין שהוא מאושר, וזה אין לנו ספק. החידוש הוא שהוא גם מעריך ימים. הסבר יפה מאוד של המלבים, להסביר את שני החלקים של הפסוק באופן מאוד מאוד עמוק. את היסוד הזה של עץ חיים. ודאי שכל העניין הזה של עץ חיים, יש פה גם הסברים פנימיים שאנחנו לא ניכנס אליהם. כבר נכנסנו קצת לעניין של מעשה בראשית, ואולי כשנגיע לפסוק הבא של השם בחוכמה יסד ארץ, יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, שם ודאי שיש עוד דברים עמוקים מאוד. אולי אפשר רק לפתוח את המדרש לרגע אחד, לראות איזה...
שם עוד עץ חיים.
כן, עץ חיים ממש. צודק. המדרש פה גם כן נפלא מאוד, שהוא מדבר על עניין שעץ חיים מן מחזיקים בה. רק נעורר את השאלות. לא נספיק להתייחס לדברים, וזאת השם בשבוע הבא נראה את הדברים. עץ חיים מן מחזיקים בה, תניא היה רבי בנה אומר, כל העוסק בתורה לשמה, נעשית לו סם חיים, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. לכאורה מוזר מאוד. איפה יש פה תורה לשמה? איפה יש פה תורה לשמה? מה הדברים קשורים? אז בעזרת השם רק פתחנו את השאלה, ובעזרת השם בשיעור הבא יש פה עוד כמה שאלות, ואנחנו נתייחס לתת.